ובכן, רבותיי היקרים, ויקרא, פרק י"ט, פסוק י"ח. לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. מה זה ואהבת לרעך כמוך, אני השם? דיברנו על זה הרבה. רק דבר אחד ש... אמרו לי ששכחתי לציין, מה ההבדל בין לאהוב ל' לבין לאהוב את? לאהוב את זה אהבה פנימית שאיננה גוררת בעקבותיה שום מעשה. למשל, ואהבת את השם אלוהיך. אז לא נאמר, אי אפשר לתת לקדוש ברוך הוא שום דבר. אני אוהב אותו, אבל הוא לא יכול לקבל ממני שום דבר. זאת אהבה עצמית. לעומת זה, החבר שלי אני יכול לתת לו. ואהבת ל, כלומר אתה אוהב באופן שבסוף גם תרצה לתת לו, תפעל למענו. למשל, אם אני רואה שחברי זקוק למשהו, אני דואג לזה שהוא ישיג את זה. לאו דווקא בתחום הממוני, הוא זקוק למילה טובה, וגם, ואהבת לרעך כמוך, עצה וכדומה. כי כל דבר שיש בעקבותיו מעשה, נקרא לאהוב ל. ובגר מצאנו שניהם, מצאנו בגר גם ואהבתם את הגר, וגם כתוב ואהבת לו כמוך. וכן, יש בגר שתי בחינות, בחינה שבה הוא שווה לכל אחד מישראל, בחינה נוספת שבה הוא שווה לקדוש ברוך הוא. מסביר הרמב״ם מדוע? משום שהגר עשה דבר גדול, הוא הצטרף אליך לא מפני שהוא בן אומתך, אלא הוא יצטרף אליך מפני אהבת השם. יוצא שאהבת הגר היא בעצמה אהבת השם. לכן בגר נאמר לאהוב את, וסתם יהודי לאהוב ל. ובכן רבותי היקרים, אנחנו יכולים להמשיך בלימודנו החשוב, ואנחנו עוברים בזאת בדהרה לפסוק י"ט. כן, מה השאלה?
גם אמרה אני אפשר להגיע למצב שלה, אבל
אתה
כמוך. אבל כבר להשאיר, אתם עושים שוב, אבל באמת, זאת אומרת,
לפי הרמב״ם אמרת?
הרמב״ן.
הרמב״ן אי אפשר להגיע לאהבת לך כמוך, למה?
אם אדם יכול להאהב את הלך בדרוך, הוא בדיוק כמו שאוהב את עצמו,
כאילו זה פרישה... למה לא?
וראיינו
שזה
שאם יש מים,
אז... לא, אבל יש היגיון, קודם כל נסביר למה זה כן הגיוני ואהבת לך כמוך. אם אני חושב... כלומר, השאלה איפה אני שם את מוקד החיים שלי. אפשר לשים אותו בי, בחברי, או בקדוש ברוך הוא. כן? זה משולש כזה. אז אם אני שם את עצמי במרכז, אז יש לי קושי ואהבת לרעך כמוך. זה אף פעם לא יגיע באופן שלם. אם אני אשים בו, זה גם לא טוב. מדוע? בגלל שיוצא שאני לא אוהב את עצמי. כמו שאני אוהב אותו. אז אין פה השתוות. כן? וזה באמת הקושי שהיה בין שתי שיטות. השיטה של יוהאן פיכטה והשיטה של הנצרות. יוהאן פיכטה אומר שכיוון שהאני זה כל ההכרה שלי, ממילא כל השאר סובב מסביב לאני שלי. ולכן, ודאי שפיכטה לא יכול לקיים מצוות ואהבת לרעך כמוך. הנצרות אומרת, תאהב את חברך יותר. אבל אז יוצא שאין כמוך. יותר מזה, הבעיה בתפיסה הנוצרית עם כל הרומנטיקה שלה, זה שבעצם אני מעלים מכאן את המישור האלוהי. אני כל הזמן חושב או על עצמי או על חברי. אז יש ביני לבין חברי איזשהו ניגוד. ואת הניגוד הזה אני צריך לטשטש. מה שאין כן, אם החשבון שלי איננו לא שלי ולא של חברי. אלא החשבון שלי הוא עצם המשכת החיים. שהחיים ימשיכו. אז זה כבר לא כל כך משנה אם זה אני או חברי. ואז, במובן הזה, גם העדפה שלי בחייך הקודמים לחיי חברך במדבר, זה שאני מקדים את חיי לחיי חברי, זה לא בגלל שאני אוהב את עצמי יותר. אלא בגלל שצריך להציל פה מישהו. נגיד, ניקח דוגמה אחרת. אני רופא, ויש לי שני אנשים להציל. אני בסדר, אני אחיה. אבל יש לי שני אנשים שאני צריך להציל. עכשיו, מבחינת המכשור, מבחינת היכולת הטיפול, אני יכול לטפל רק באחד ולא בשני. אז זה ברור שכאשר אני מעדיף להציל אחד ושהשני ימות, זה לא בגלל שלא אכפת לי מהשני, אלא בגלל שיכולתי להגיע גם למצב שבו אני לא אטפל לא בזה ולא בזה, ואז אני אתן לשניהם למות. אלא בגלל שמה שחשוב בעיניי זה עצם המשכת החיים. אז עכשיו, השאלה היא, אני כרופא, באיזה חולה אצטרך לטפל ראשונה? אני צריך איזשהו קריטריון. אני צריך לבדוק, על פי כל מיני קריטריונים, מה, על איזה חולה יש לי אחריות יותר ישירה, ועל איזה פחות עקיפה. בסדר? מי שבאחריותי הישירה, נגיד, הביאו אותו למחלקה שלי. אני אטפל בו, והוא יחיה, והשני ימות. למרות שלוחה, אולי הוא יותר טוב, אבל הוא לא באחריות הישירה שלי. כמו כן, כשיש שני אנשים במדבר, אחד משניהם זה אני. אני צריך להציל את מי שבאחריות הישירה שלי, שזה קודם כל, אני. לא בגלל אהבת עצמי היתרה לעומת חברי, אלא בגלל שיש סדר. ברור? אני מבין שיש פה קושי, אבל בסופו של דבר, מה יעשה אדם שאוהב את חברו יותר מעצמו, ובכל זאת ההלכה אמרה לו, חייך קודם לחיי חברך. בסדר?
עבר?
מה?
עבר על לב?
לא, הוא לא עבר על שום דבר. הוא אוהב את חברו יותר, אבל הוא מחויב להציל את עצמו קודם. שנאמר?
אלה שקופצים על רימון.
זה משהו אחר לגמרי. מה שאתה אומר בשעת מלחמה. בשעת מלחמה אדם מציל את חבריו על ידי הקרבת עצמו. דבר נוסף, הצלת רבים לעומת הצלת יחיד זה גם שיקול.
לא, אחד מול אחד.
מה?
רבים אפשר להבין, אחד מול אחד.
אחד מול אחד? לא ברור שזה בסדר.
לא ברור.
יש אומרים ש... בוקר טוב לרב, המערכת פועלת. תודה רבה, המערכת פועלת. יש אומרים גם שמותר לנהוג כבן פרטה. תסתכל באנציקלופדיה התלמודית, ערך אהבת רע. תראה שמה כל השיטות שנברו בזה. יש אומרים שמותר לי לאדם, כי מידת חסידות לנהוג כבן פרטה. לא ברור. מה? מי זה בן פרטה? בן פרטה זה סיפור שלם. יש בגמרא, זה מה שהוא מדבר כל הזמן, כבר איזה כמה דקות. יש שני אנשים הולכים במדבר, ויש מים רק לאחד ולא לשני. אז מה עושים? רבי עקיבא אומר, חייך קודמים לחיי חברך. אתה תשתה, חברך ימות, אין מה לעשות. צריך שאחד יחיה. בן פרטה אומר, לא, ישתו שניהם, ועל יראה אחד במות חברו. כלומר, שניהם ימותו בסוף. וכך אומר בן פרטה. אז השאלה היא, האם זה מותר? ההלכה היא כרבי עקיבא. ההלכה היא כרבי עקיבא מחברו. השאלה אם יש... מה? מה? תראה, רבי עקיבא חולק על בן פרטה. הוא לא יכול להיות המורה. כן? כי המוראים עוד לא נולדו בשעה שרבי עקיבא דיבר. השאלה מי זה הבן פרטה הזה? יש אומרים שזה ישו. יכול להיות. יכול להיות, אבל לא יודע, יש כאלה ש... למה? כי כתוב, אומר ככה, יש מקום אחד, בגמרא מדובר על אדם בשם בן פנטרה, שיש אומרים שהוא ישו. היום בן פנטרה, בן פרטה, נעשה את זה. אז אולי, אני לא יודע, אני לא רוצה להגיד דברים ודאים, אולי אני פוגע פה באחד מהתנאים. אולי הוא כן היה תנא. אבל זה מעניין שהובאה הדעה הזאת בגמרא. כלומר, וזה די הגיוני שישימו את רבי עקיבא מול ישו. בגלל ששניהם דיברו על ואהבת לרעך כמוך. וכאן צריך להבחין בהבדל. שהאהבה הרומנטית שהנצרות מדברת עליה, היא בעצם אהבה שהיא על חשבון החיים, היא לעומת החיים. ואילו רבי עקיבא מבין שהאהבה האמיתית איננה עושה חשבון לא לעני שלי ולא לעני שלך, אלא לעצם המשך החיים. ולכן צריך שאחד יחיה, במקרה הזה זה יהיה אני. מובן? כן, בבקשה.
הרב אמר שלמעשה לקדוש ברוך הוא לא נותן כלום. האדם לא נותן כלום. זה אהבה.
זה נכון. הוא לא יכול לתת כלום. הקדוש ברוך הוא לא יכול לקבל כלום מן האדם.
הקורבנות, נגיד, נדחה את הקורבנות.
קורבנות זה לאישי, כך אומר הכוזרי.
בסדר. שמואל, שאימא שלו הקדישה אותו לקדוש ברוך הוא.
כן, הכוונה למקדש. למה לי רוב זבחיכם?
זה בסדר, זה לא בסדר, אבל שם בסדר.
לא, לא, זה גם כן, זה לא עוזר כלום. זה מתקבל, אבל בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא לא צריך את זה. אם חטאת, מה תפעל בו, מה כופר מידך ייקח. נכון? לא צריך. הכל זה למענך. אלא מה, הקדוש ברוך הוא עושה לך ג'סטה שהוא מוכן לקבל? בסדר. אבל הוא בעצם מצד עצמו, עצמותו הנעלמה, לא צריך. יש על זה דיון שלם, גם במערל מפרק, בפרקים שאנחנו נקרא בקרוב, וגם בספר עבודת הקודש לרבי מאיר אבן גבאי, בחלק העבודה. נן בזה ברחבה. עכשיו הוא חולק על הרמב״ם. טוב, איפה היית? פסוק י"ט, לא? טוב, הגיע הזמן לפסוק י"ט. פסוק י"ח, למדנו אותו בהרחבה בכל השיעורים הקודמים, ואני רק הוספתי עליו הערה קטנה בשיעור הזה, והיא שהבטחתי. זה הכל. עכשיו אנחנו ממשיכים בפסוק י"ט. את חוקותיי תשמור, בהמתך לא תרביע כלאיים, שדך לא תזרע כלאיים, ובגד כלאיים שעטנז לא יעלה עליך. כל אלה הם תולדות של איזה דיברה? שלא תנאף. כן, דיברנו על זה, שפה יש כל העשר, כל עשרת הדיברות, נכון? אז כל המצוות כאן בין אדם לחברו הם תולדה שלא תרצח. בכלל זה, ואהבת לרעך כמוך. וכאן מתחילות התולדות שלא תנאף. כן, זה פשוט מסודר לפי עשרת הדיברות. כן, אז זה איסור כלאיים. כן, אגב, הרי היה שזה פה נצמד גם כן לעוד איסור ביאה. ואיש כי ישכה ותישה שכבת זרע ואיש שפחה נחרפת לאיש. והובדה לא נפדעת או חופשה לא ניתן לה, ביקורת תהיה, לא יומתו. כי לא חופשה. והביא את השמו לשם אל פתח או אל מועד אל השם וכיפר עליו הכהן. ואל השם לפני השם החלטתו אשר חטא ונסלח לו מחטאתו אשר חטא. מה פסוקה? רגע, לא הסברתי את פסוק י"ט בכלל. אני אומר שכל הפסוקים האלה, י"ט, כף, כף א', כף ב', כל הפסוקים האלה הם שייכים לאיסור לא תנאף. הכיצד? פשוט. בהמתך לא תרביע כלאיים. כלומר, שלא לערב מין בשאינו מינו. אז כשם שיש הפריה בין בני אדם, יש גם הפריה בין בעלי חיים. וגם בין הצומח, נכון? אז כל ההלכות האלה הם בבחינת לא תנאף.
אבל בגד זה כבר תולדה של...
זה תולדה או תולדה?
תולדה של מה שאתה מייצר מהצמר של הבהמה.
נו, אז מה? כן, אבל כלאיים זה לא. זה לערב בין שני מינים. בין החי לצומח.
מה רע? זה דבר שהוא מופרט בכלל.
אתה מבין מה שאני אומר?
לא, לא הבנתי.
מה זה שעטנז? זה מה זה שעטנז? של מה? של זרם פשטים. זאת אומרת, של חי עם צומח. נכון?
אבל זה כבר לא בגדר של חי וצומח.
זה למה? זה לא גדר של חי וצומח?
זה עובד.
זה עובד, אז מה? זה עובד. אז זה תולדה של תולדה. של תולדה.
זה לא מופרע בכלל.
זה לא מופרע. למה? זה יוצר משהו. זה יוצר בגד.
זה לא יכול לפרוד. זה לא כמו של...
זה לא מתרבה. בגד לא מתרבה. אתה צודק, אבל יש ערבו. ערבו. כלומר, יש פה חיבור בין דברים שמקורם שונה. ואני אסביר מה ההבדל גם. סך הכל, הפשטן, זה צמח. אתה בעצם מעלה את הצמח. אתה עושה ממנו חוט. מהחוט אתה עושה בד. הצמר זה גזל. גזל. מסכנה, הרחל, לפנוק בזוזיה, נעלמה. לא יפה, לגזול. אז מבחינה מוסרית, ההפרש בין הצמר לבין הפשטים הוא הפרש מאוד ברור. ברור? עכשיו אני רוצה פה להוסיף עוד משהו. מי לבש בזמן מתן תורה בגדי פשטים?
כהנים.
כהנים, מי עוד? זה המצרים. הבגד המצרי היה עשוי פשטן. ומה לבשו העברים? צמר. העמים השמים היו לובשים צבע. כך שמבחינה, נגיד, החווייתית המיידית עבור אדם בעת העתיקה, לערב צמר ופשתים, זה הכוונה לערבב בין ישראל למצרים. זה היה מובן מאליו. ודאי ששוכחות. ודאי ששוכחות שהמצרים לפשו פשתים. מכל מה שנשאר לנו, מכל החפירות הארכיאולוגיות, מכל הציורים בפירמידות, אנחנו יודעים שהם לפשו פשתם. מה? רק הם, נכון. כי יושבי המדבר לא היה להם פשתן. מאיפה היה להם פשתן? לא, איך מגדלים פשתים?
זורעים.
זורעים ו? זה דורש כמויות אדירות של מים. רק במצרים גידלו פשתן. כי הנילוס עלה, זה לא עלה כלום. בסדר? לעומת זה, יושב המדבר, אין לו איפה לזרוע. איפה יש זרע? הוא נבד. אבל בהמות, כבשים, גמלים, יש לו, נכון? אז משם הוא לוקח את בגדיו. עד עצם היום הזה, יושבי המדברות לובשים בגדי צמר. נכון? אגב, גם הרודוטוס אומר שבגדי כהני מצרים היו עשויים מפשתן. מי זה היה הרודוטוס? זה היה אחד מראשוני ההיסטוריונים היוונים, חי בזמן אנשי כנסת הגדולה. אז לכן לגבי השאלות שלך, אם יש הוכחות? כן, יש הוכחות. זאת אומרת, שהתערובת בין הצמר לבין הפשתים היא גם תערובת תרבותית. וכיוון שהתורה רצתה להבדיל אותנו ממצרים, אמרה, אל תערבב. אוקיי,
זה לא הפשתים, הבנתי. המשנה מביאה הרבה דברים אחרים, שמושבים
שזה יחוף של תרבויות. נגיד איזה דלעת, שכל מהגעות, וכל מה העניין שזה היה איסור על האבות המקרוני. דיברתי על הבגד, קודם כל. בבגד רק צמר ופשתים עשויים.
כן.
בסדר. עכשיו...
העובדה שמרקים להרבבים לציצית.
רגע, רגע. קודם כל, איפה זה אסור? אני מדבר על האיסור. בסדר? אל תגיד לי איפה שזה לא אסור. אני מדבר על איפה שזה אסור. בסדר. עכשיו, יש דבר מעניין, והוא שהכהנים לובשים בגדי שעטנז. נכון? הבגד של הכהן, האבנט, וגם מעיל האפוד, הם עשויים, לא שר האפוד, הם עשויים מצמר ופשתים. נכון? וגם בתוך המקדש הפרוכת היה בה גם צמר וגם פשתה, נכון?
היה באותו בד, היה חוץ צמר וחוץ פשתה?
כן.
יש עם צמר ועד אני לובש עליו?
לא, באותו בד, הבד עצמו היה עשוי, כן? תכלת וארגמן ותולעת שני, שזה כל זה צמר, ושש, שזה פשתים. מושזר, נכון? אז זאת אומרת שדווקא במקדש עושים שעטנז. אז מעניין, הטעם שנותן יוספוס פלביוס לאיסור שעטנז. הוא אומר, איסור שעטנז זה בגלל שרק לכהנים מותר ללבוש בגדים מפוארים כל כך. זה נחשב למפואר. מה?
אבל רק במקדש.
בסדר, לא משנה. אז זאת אומרת שזה נחשב דווקא לדבר המפואר. כיוון שדבר המפואר, השאירו את זה רק לכהנים במקדש. וזה בדיוק מה שהיה גם מקובל באימפריה הרומית. שהיו צבעים שהיה מותר רק למלאכים ללבוש. אבל, מה זה אומר? בכל זאת, זה נראה קצת חיצוני הדבר הזה. ההסבר האמיתי הוא שבמקדש, מה שנפרד בעולם הזה, מתאחד שם. כמו שלמשל בשר בחלב, נכון? בשר בחלב אסור לאכול, אסור לבשל. ויקח, בן בקר, רח וטוב, ובין הבקר, לא, ויקח חמאה וחלב, ובין הבקר אשר עשה, ויתן לפניהם, תחת העץ, ויוכלו. זאת אומרת שאברהם אבינו נתן למלאכים בשר בחלב. איפה כתוב כתוב הפסקה? איפה כתוב הפסקה? איפה כתוב הפסקה?
קודם כל חלב, גם הוא.
חמאה וחלב, ובין הבקר אשר עשה. ויתן לפניהם. הכל הוא נתן ביחד, נכון? היית עושה את זה היום לאיזה רב מכובד שהיית מקבל בבית, נראה איך שהוא היה אוכל משהו. לא ניתנה התורה. אז מה אם לא ניתנה התורה?
לפי המדרש, וכן כל התורה יש בעיה, אבל לפי...
זה לא קשור, לא לפי הפשט ולא לפי המדרש, יש בעיה. כי אם לאכול בשר בחלב זה לא טוב, אז ניתנה התורה או לא ניתנה התורה זה בכלל לא משנה. אברהם אבינו היה צריך להרגיש את הדבר הזה, ובוודאי שהכתוב לא צריך לדבר על זה, אלא שבאים להסביר לך שבעולם המלאכים יש מקום. יש מקום לאיחוד, כמו שמה יש אחדות. בן פרטה, האם הכוונה לא יכולה להיות לרבי אליעזר בן פרטה? אולי. יכול להיות. אני לא בא להכריע, כן. מלאכים ובית המקדש זה בדיוק אותו הדבר, זה העולם העליון. הרי המקדש זה לא בעולם הזה. לפי מה שלמדנו כמה פעמים, המקדש זה היום השמיני. זה מחוץ למציאות של העולם הזה. לכן דווקא הכהנים שהם על העולם הזה, במקדש, בעולם המלאכים, הכל מתאחד שם. ולכן שם אוכלים חמאה וחלב ובן בקר ביחד, ושם יש כלאיים מאוחדים. כן.
יש פרשן שאומר כמו הרב בקשר של המלאכים
ואברהם אבינו? האם יש פרשן שאומר כמוני בנושא המלאכים ואברהם אבינו?
כלומר להסביר את העניין של חמאה, חלב ובן בקר.
כן, כן. רבינו בחייה בר אשר. רבינו בחייה, אני לא יודע מי זה בחייה. בחייה? כי האשכנזים לא יודעים איפה זה בא, שני היהודים האלה. כי הם לא יודעים איפה באו היהודים האלה. אבל בערבית אומרים בחייה. בחייה, אבל למה כותבים את זה יהוד? בגלל שיש 11 אופנים לכתוב את האות א' בערבית. אחד מ-11 האופנים זה לכתוב יהוד. בסדר? בחייה. רבינו בחייה ברבי אשר. בסדר? בפירושו לתורה, תלמידו של הרשב"א. לא לערב אותו עם בעל חובות הלבבות, שהוא רבינו בחייה ורבי יוסף אבן פקודה הדיין מסרגוסה. שזה לא אותו דבר. בסדר? אז יש מי שאומר כמוני, אז מה? ונגיד שלא היה, אז מה היה קורה? לא, זה... אתה מבין, מה המשמעות של השאלה שלך? אתה יודע שתלמיד אמר לרבי עקיבא, רבי מניין לך, מה הוא ענה לך? מה הוא ענה לו? הלכה למשה מסיני. כן, מה אתה אומר? טוב, הלאה. מה? יש עוד שאלה. שני אנשים במדבר, אך סותר את זה שבאו גויים ואמרו, תנו לנו אחד מכם ולא נהרוג את כולכם, אין מוסרים אותו למרות שיש סיכוי שיהרגו את כולם. זה משהו אחר. כשגוי בא ודורש מאיתנו, אחד מאיתנו, אז זה כבר קנאות לאומית. אנחנו כבר לא פרטים, אנחנו אומה. אז נגיד, למסור אחד משלנו ביד רשת הגוי, זה השפלה לאומית. על השפלה לאומית כולנו מוכנים למות. מה אתה אומר? האם אנחנו קנאים? תלוי, לפעמים כן, לפעמים לא. כן. בוקר טוב הרב, למה נאסרו כלאיים? אם אני יוצר דבר יותר משובח, אתה מתכוון ליותר, משובח. הרי אני גם מערב קמח ומים כדי לעשות עוגה. נכון. לכן אמרו חז"ל שכלאיים זה מהדברים התמוהים. שהרי התורה אסרה דווקא באופן כזה ולא באופן אחר. יש כמה קושיות על הכלאיים, אתה צודק. לכן יש פה מידה של חוק. נסתכל מאיך שכתוב כאן, את חוקותיי תשמור. את חוקותיי דווקא להסביר שיש פה ממד לא לגמרי רציונלי, והם צריכים להיות הרבה כלאיים. סדך לא תשרה כלאיים וגד כלאיים שעטנז לא יעלה עליך. זאת אומרת שפה התורה אמרה שלא תמיד אתה יודע מתי היסוד של הערבוב נחשב לרע ואסור, ומתי היסוד של הערבוב נחשב לטוב ומותר. לכן צריך בשביל זה חוק עליון. כן. המצרים, הפשטן, גדל יד הנילוס, כפי שמוזכר ברש"י ובראשית. צמר זה אלוהי מצרים. לכן אין סיכוי שהם ילבשו צמר. הנה, עוד ראייה. נכון? פישון, נקרא על שם הפשטן.
צמר זה...
רגע, תקשיב, תקשיב עד הסוף. רגע, תן לי לדבר. הוא מיר פה שתי הערות. פישון הוא הנילוס לפי רש"י. למה נקרא כך? על שם הפשטן. עכשיו, המצרים היו עובדים לשה, נכון? אז מה, הם יקחו את הצמר של אלוהיהם?
הנוצרים
משתחווים לצלם, נכון? לא אותו דבר. נו, הלאה. תחשב בעצמך, נו. נו, לא רוצה.
לא, אני אומר,
סייעת... לא, באמת, אני מבקש, קצת מחשבה. כן, בבקשה.
אחרי שעומד, אולי לקחו את הצלם.
לא, הלאה. כן.
אבל שתי בגדים
נפרדים, אפשר לבוש אחד? האם אפשר לבוש? אתה שקורא ללחוץ כלאיים. אפשר, כן, ללחוץ כלאיים. כלומר, מותר ללבוש בגד צמר על גבי בגד פשטין או להפך. כן, מותר. אין אישור לאכול בשר וחלב במקדש. במקדש לא נאכל חלב כלל. אז אין ייחוד בבשר וחלב במקדש לדבר זה דייקה. נכון. אבל, זה אף על פי שלא אוכלים חלב במקדש, אבל המלאכים הם כן אוכלים חלב במקדש שלהם, שזה היה תחת העץ של אברהם אבינו. כן.
אם אני מבין נכון, בעצם המקדש הוא מעל הטבע, בעצם שם
כללי המשחק הם הייחוד. בעולמנו יש פירוד, שם יש ייחוד. זה עץ הדעת טוב ורע. זה פירוד, עץ החיים זה ייחוד.
אז כמובן לא למדת עכשיו שיש איזשהו שריד של עבודה זרה במקדש, מצד של הסיים, שעולה פעז הזה.
נכון. לא, זה לא שריד של עבודה זרה, ההפך. זה ניגוד לעבודה זרה.
אבל זה
יש
כבר קצת, שאם מישהו היה עושה אותו במקום אחר, זה הדבר שעשו. מקרים לסיירים. אבל אם הוא עושה את זה במקדש,
הוא לא עושה את זה במקדש.
בזמן שנקבע, אז זה בסדר, כי ככה צריך להיות.
כן, נו, אז מה?
עכשיו יש דבר כזה גם בעריות, למשל במקדש. האם אנחנו יכולים למצוא כל איסור
במקדש? האם יש לכל איסור שורש חיובי במקדש? כן, יש.
מליקה למשל.
מה?
מליקה שזה נקבע.
מליקה למשל, כן. כולל העריות, כן.
אבן.
מה?
עריות אבן.
מה? הקרובים.
הקרובים?
כן, כמער איש ולויות. שהיו מאורים זה בזה. כמער איש ולא יות, שהיו מאורים זה בזה, כאיש ואישה. אסתכל בגמרא ביומא, תראה.
אז מה זה בא ללמד
אותך? זה בא ללמד אותך. זאת אומרת שכל דבר רע יש לו שורש חיובי בקודש, רק צריך לדעת למצוא אותו. זה כדברי ברוריה המפורסמים. לא, לא ברוריה, ילטה המפורסמים. כן. טוב, הלאה.
אז אותו מקביל, כל מה שעשה התורה התירה עם אדם תגים אותה,
זה דברי ילטה, מה שאתה אומר. טוב. את חוקותיי תשמור. מה? מה? הנושא של כמעריש ולויות? כן, זה במסכת יומא. את חוקותיי תשמור. בהמתך לא תרביע כלאיים, שדך לא תזרע כלאיים, ובגד כלאיים שעת נז לא יעלה עליך. זאת אומרת, יש כל מיני דרגות של כלאיים. כלאי הבהמה, כלאי הזרעים, כלאי בגדים. כל אחד עם ההלכות שלו. כדי לדעת, הרבה פעמים אנשים יש להם עדניות בבית. נכון? ושמים קצת, קצת נענה, קצת פטרוזיליה, קצת זה. נכון? בעדנית, נכון? אז על הדעת יש הלכות כלאיים בדבר הזה. להרחיק וכו'. כן? גם בגינה. מה?
יש הרבה כפנים בגינה,
כן.
בגינה
יש הרבה ארצות טובים. כפנים, הרבה בעיות. כן.
לגבי
כלאי... אנשים צריכים להיות מודעים לזה, כן.
לגבי כלאי בהמה.
כן.
אם הדבר הזה אסור, למה התוצאה לא
נעשית? לגבי כלאי בהמה, מדוע התוצאה לא נעשית? למה אתה נכוון? לפרד?
כן.
זה מחלוקת אם פרד מותר בשימוש שלו.
ולמעשה כן.
אבל חוץ מזה, גם בכלאי פירות, מותר לך לאכול את התוצאה רק בכלאי הגפן, התורה אסרה. נכון? נו, אז מה רע בזה? אז זה אסרה, וזה לא אסרה, מה יש? כן, מה זה אגב כלאי בהמה? יש כמה אופנים של כלאי בהמה, כן? אבל, לא, באופן כללי, זה נגיד שור וחמור, אז יוצא מזה פרד, כן? טוב.
סוס ואתון.
מה אני אמרתי?
שור.
לא, זה לא שור וחמור, לא שור. טוב. טוב, פסוק כף, כן. מה? ציצית זה אותו הדבר. ציצית זה כמו המקדש. זה המקדש שיש לכל אחד. ולכן, דווקא כשקורח רצה לערער על הכהונה, דיבר על תלית שכולה תכלת. להראות שכל ישראל קדושים, לכן אין צורך בציצית. כלומר, מה שנכון לכהן רק בבגדו, רק אצל הכהן בכל בגדיו, בגדי הכהונה, אצלי נכון בפינה של הבגד, צד ההופעה של הקודש, ששם אני קצת כהן. למה לשים חוטים בבגד? אתה מדבר על מצוות ציצית? זה השאלה שלך?
כן.
למה התורה ציוותה על מצוות ציצית? זה מה שאתה שואל. יפה מאוד.
באופן הזה, אני חושב. דווקא באופן הזה.
לא, הבנת את השאלה שלו, נכון?
דווקא על כלאיים. לא יחס את משהו
שבו כלאיים. אני לא מבין אותך. אתה שואל על מצווה ציצית או על כלאיים בציצית?
אני שואל, בכלל, במה צריך להסמוך על חוטים? בסמוך חוטים, אדם
החוטים רגילים,
דווקא
חוטים
דווקא
שהם
כלאיים.
שהם צריכים לכלאיים בציצית. טוב, למה צריך לשים ציצית? אני לא אענה. למה? כי זה לא הנושא שלנו. למה התורה התירה כלאיים בציצית?
לא התירה. למה אמרנו לשים בצורת פשטים, שיכולה לשים את זה
בחוטים
אחרים?
למה התורה התירה כלאיים בציצית, אתה שואל, כן?
לא, לא למה התירה. למה התירה הרבנה? אבל למה אמרנו לשים צמר בפשטים אפוא בציצית? למה את המצווה?
טוב, אני מוכרח, אם כן, אחרי שלא הבנת את הרמז שלוש פעמים, להגיד שאתה אומר שטויות. התורה לא אמרה לשים כלאיים בציצית. התורה רק התירה לשים כלאיים בציצית. בסדר? חוט התכלת הוא צריך להיות מצמר. בסדר? זה ההלכה. עכשיו, החוטים האחרים יכולים להיות מצמר, יכולים להיות מפשתן. אני לא חייב לשים פשתן. בסדר? החוטים שאנחנו שמים היום הם חוטי צמר בלבד. בסדר? כך שהתורה לא אמרה, כמו שאמרת שלוש פעמים, וניסיתי להציל אותך מהביזיון, והתורה לא אמרה לשים כלאיים בציצית, היא אמרה שמותר לשים כלאיים בציצית. טוב, עכשיו בוא נחזור לשאלתך, למה התורה התירה לשים כלאיים בציצית? כי בציצית אני קצת כהן. זאת אומרת ששם יש קצת יכולת לכל אחד מישראל להגיע לאותה אחדות מופלאה שבין הצמר ובין הפשתים שהכהן מגיע אליה במקדש.
כהן
שהוא ציצית? במקדש? הכהן אין לו ציצית, אבל יש לו בגדי כלאיים. כי זה לא בגדים שלו, למה שילביש ציצית? על תלית שאולה אני צריך לשים ציצית? שאולה, שאלתי ממישהו.
למה חייבים
לבגדי כהונה זה ציצית? מה, בגדי כהונה למה שיצטרכו ציצית? זה לא שאלה כהן. זה שאלה כהונה. זה לא שאלה. בסדר? הלאה. מה?
בגדי סרד.
לא, שמעתי.
בגדי סרד.
בגדי סרד. אתה נוקט שלא כרשי. נכון? מה? בסדר, טוב. ולא, רשי אומר שבגדי סרד זה לא בגדי כהונה. זה הבגדים שהיו עוטפים בהם את הכלים בנסיעה. אז אתה אומר שלא כרשי. טוב, כתוב את בגדי הסרד לשרת בקודש, את בגדי הקודש לאהרון הכהן ובניו. זאת אומרת שבגדי הסרד הם לא בגדי הכהונה. אז זה לא הפשט. טוב.
זה לא כמו סרד של ימינו.
שאלה, מלאכים אוכלים? אני לא יודע. אני לא יודע. נחלקו בזה שמה כל המפרשים, כל אחד, זה אומר בכו וזה אומר בכו.
מה הוא חושב?
מה אני יכול להכריע את גדולי עולם? השאלה בכלל מה היה שם? לא. השאלה מה היה שם בכלל? האם המלאכים בכלל קיבלו צורת גוף? לא קיבלו צורת גוף? האם זה מראה הנבואה? לא מראה הנבואה? האם הם עשו כאילו? זו סוגיה שלמה.
אצל מנוע דווקא.
מדוע? כאילו. בחילאי זרעים. אופי האיסור הוא המרחק בין הזרעים. ואילו בחילאי אילנות, האיסור הוא בהרכבה, ואין בעיה הלכתית לשתול עצים שונים קרובים זה לזה. כנראה, אני אומר סברה, משום שהתערובת בין עצים, לא רואים תערובת, מה שאין כן בזרעים, ששם התערובת ניכרת. עצם זה שהעץ גדל, זה כבר מפריד אותו משאר העצים. אולי. כן. נכון.
התרגום
אומר,
זה אומר שהמלאכים לא...
מסכנים, זה מסכנים שוב.
מראים כאילו הם שורפים בעצם את האדם, הם לא אוכלים את זה.
אז אתה מביא את אחת מהשיטות. אמרתי שיש בזה כמה שיטות. אתה מביא אחת מהן. טוב, ואיש, הרב יוכל בבקשה להרחיב בנושא כלאיים ועדניות. טוב, אני לא יכול להרחיב יותר מדי, אבל צריך, נגיד בעדניות, הכלאיים זה באופן כזה שצריך להרחיק 15 סנטימטר בין זרע לזרע. זה בעדניות.
סוגים שונים.
לא, בין סוגים שונים כמובן. ודאי, לאותו סוג אין בעיה. עכשיו, כשמדובר בגינה, בערוגות, אז יש לפעמים שזה צריך להיות שישה טפחים, כלומר שזה משהו כמו 50 סנטימטר. יש מקומות שזה בכלל בעצים, מגפנים צריך להרחיק 400. כן? יש טבלאות לדבר הזה בספרים של הלכות התלויות בארץ, זה כל דבר ודבר, מהו שיעור ההרחקה. האם מותר בגדי משי עם צמר או הפוך? למה אין התייחסות לזה בתורה? תשובה, יש לזה התייחסות בפוסקים, ודנו בדבר, ויש שסברו לאסור, והלכה היא שמותר. טוב, המשי, התורה לא דיברה על דברים שהם לא מצויים. המשי, בזמן שניתנה התורה, היה דבר רחוק ביותר. אני לא בטוח אפילו שהתעשייה הזאת כבר הייתה קיימת. מה?
אולי המשי שדיברו עליו זה משהו אחר.
מה זאת אומרת זה דבר שלו?
אולי המשי שהם דיברו עליו זה לא...
מי זה הם דיברו?
תקופת התורה, זה לא המשי.
בזמן התורה אתה לא תמצא את המילה משי. המילה משי עוד לא הייתה קיימת.
תולעת שני ושוש
ועיזים. תולעת שני זה לא משי.
תולעת המשי זה משהו אחר.
תולעת המשי זה משהו אחר, זה בסין. כן? הדבר הזה ספק גדול, אני לא בטוח שכבר אז בסין היה קיים. תולעת המשי. לא בטוח שזה, שיעשו את התעשייה הזאת. דבר נוסף, יש עוד בגדים שהיו קיימים. עוד בדים שהיו קיימים בזמן התורה. אבל התורה מדברת על המצוי. והמצוי הוא שאדם לובש או בגדי פשטן או בגדי צמר. זה שהיום אנחנו לובשים בגדי כותנה וקנבוס ועוד כל מיני דברים כאלה ופוליאסטר, כל זה בזמן התורה לא היה מצוי.
מה עם בגדי אור?
בגדי אור היו קיימים, אבל גם זה לא מצוי. אדם לא לובש סתם בגד אור. אדם לובש, בגד אור הוא לא נוח. הבגד המצוי הוא או פשטין או צמר. דומה לי, כי גם ישיבת תחת העץ אסורה במקדש, שהרי אסור לטעת עץ במקדש. האם מכאן ניתן להבין שלא רק בשר וחלב הותר אצל אברהם, יותר מאשר במקדש? אוה, אכן כן. מה? הרי איך אחד, ישבו תחת העץ. לא יוכלו, במקדש אין עצים. אסור לנטוע עץ במקדש. שום איסור אשרה. כן? לא תיטע לך אשרה, כל עץ אצל מזבח השם אלוהיך. ואילו אצל אברהם, כנראה שמדרגתו הייתה כל כך גבוהה, שגם זה הותר לו. מה? כלומר שנעשתה פעולה מקדשית תחת העץ. כן. שם הזוהר אומר, זה עץ החיים וכו'. כן. טוב. בואו נמשיך. פסוק כף. ואיש כי ישכב את אישה שכבת זרע, והיא שפחה נחרפת לאיש, והובדה לא נבדעת, או חופשה לא ניתן לה. ביקורת תהיה. לא יומתו, כי לא חופשה. והביט השמו לשם, אל פתח או אל מועד, אל השם, וחיפר עליו הכהן ואל השם לפני השם, על חטאתו אשר חטא, ונסלח לו מחטאתו אשר חטא. כן, קראנו כאן מה שנקרא פרשת שפחה חרופה. לא. וחרופה, השפחה החרופה מביאים עליה השם. כן? אלו הן השמות, השם יעילות, השם גזלות, השם שפחה חרופה. כן, שפחה חרופה, אומר רש"י, חרופה מיועדת. כן? מיועדת ומיוחדת לאיש. ואיני יודע לו דמיון במקרא. ובשפחה כנענית, שחציה שפחה וחציה בת חורין, המורסת לעבד עברי שמותר בשפחה, הכתוב מדבר. כלומר, זה מצב ביניים. כלומר, נוצל מעמדה הלא מבורר של אותה אישה, ולכן פה האשמה הגדולה יותר. לכן צריך להביא אל השם.
מה שאתה אומר,
יש שפחה. לבן חורין אסור לשאת שפחה. נכון? לבת חורין אסור לשאת עבד. עכשיו, יש מצב של מי שהיא או מישהו, חציו עבד, חציו בן חורין, או חצי השפחה, חצי הבת חורין. איך היא חצי חצי? היא, מה?
שני שותפים, בבקשה.
שני שותפים זה חצי חצי?
אחד שחרר.
אחד שחרר, אז הם חצי חצי?
כן, כן.
לא, אתה מדבר על השפחה, לא על השותפים. בסדר? אבל פשוט לא נתת לי להסביר, פשוט. תודה. אז אני חוזר. כן? לא השותפים הם חצי חצי, אלא מדובר בשפחה שהייתה שייכת לשני שותפים. אחד מהשותפים שחרר אותה. אז יוצא שהיא חצי השפחה וחצי הבת חורין. ברור? והיא אסורה עכשיו לכל אדם. היא אסורה לבן חורין, בגלל שהיא שפחה. היא אסורה לעבד, כי היא בת חורין. אבל היא מותרת, לא, היא אסורה גם ממי שחצי חצי. בגלל שהחצי בן חורין שלו אסור בחצי שפחה שבא. אז בעיה. בקיצור, היא בבעיה. אבל היא מותרת לעבד עברי. למה? כי עבד עברי הוא מותר גם בבת חורין וגם בשפחה. נכון? שנראה, אם אדוניו ייתן לו אישה, מה זה אדוניו ייתן לו אישה? שהוא נותן לו שפחה כנענית, והוא דווקא עברי. זאת אומרת, זה האיש היחיד בעצם שהיא מותרת בו, בעבד עברי. מה? למה זה מותר לו? כך כתוב פרשת משפטים. מה הסיבה? למדנו בפרשת משפטים. לא, אנחנו מדברים עכשיו על השפחה. אנחנו לא מדברים על העבד. אנחנו לוקחים את זה שהעבד מותר בה כנתון. זה שהעבד מותר בה, אנחנו לוקחים את זה כנתון. בסדר? הנתון הזה, לקחנו אותו מפרשת משפטים. האם נסביר את הדינים שבפרשת משפטים? התשובה היא לא. הלאה. אז היא מותרת לעבד עברי. ואז יוצא שהיא נחרפת לאיש, הכוונה שהיא מאורסת לו. עכשיו, אותו אדם ניצל את מעמדה לא מבורר, כי הרי היא לא ממש בת חורין, היא לא ממש שפחה, והיא עדיין לא נשואה. אז בקיצור, אי אפשר לדון אותה מדין אשת איש, ולכן לא נהרוג את האיש שבא עליה. אבל דווקא הניצול הזה של מעמד לא מבורר, זה מחייב אותו באל השם. הוא צריך להביא אל השם, ואז הוא מפרסם בפני כולם את חרפתו. כן? ברור.
הוא בא אבל בשוגג.
מדובר בשוגג.
מזיד מעלים?
לא, מדובר במזיד.
מזיד לא מביא קורבן.
כן, כן, מזיד מביא קורבן.
מה?
לא כל קורבן, קורבן חטאת לא מביא על מזיד. אבל קורב... לא, יש גם חטאת שמביאים על מזיד. יש האשמות על מזיד, מה נעשה? במקרה זה גם על מזיד.
זה סוג של
עריות. מה, מדובר על מזיד, על מזיד, לא יודעי.
זה סוג של עריות
הדבר? אני לא יודע אם זה סוג של עריות. כלומר, האם על הדבר... כדי להגדיר אם משהו נקרא...
אם ילד יבלך
מהדבר,
אז
לא, אני רוצה להבין. אתה שאלת, אני התחלתי לענות לך, בבקשה, אחר כך תשאל עוד שאלות הבהרה. אתה שאלת, האם זה נקרא עריות? כדי להגדיר אם משהו נקרא עריות, צריך לבדוק מה יהיה הדין במקרה שיהרג ואל יעבור. כלומר, אם יכפו עליו לבוא על שפחה חרופה, האם הילד, האם הוא יהיה חייב להיהרג על זה או לא?
זה הסטטוס של הבדיקה?
זה הסטטוס של הבדיקה.
לא מדין הילד?
לא, לא מדין הילד. הילד, אם זה ילד, אז הוא עבד, אז מה? לא בטוח, יכול שהוא חציו עבד, חציו בן חורין במקרה הזה. כן, כמותה. הוא יהיה, לא, גוי ודאי שלא. הוא יהיה חציו עבד, חציו בן חורין. בסדר? טוב.
למה מוסד העבדות
נעלם מההיסטוריה? מדוע המוסד של העבדות נעלם מן ההיסטוריה?
אם הוא
היה כל כך נעלם, למה לא עשה מוסד? מוסד העבדות נעלם מן ההיסטוריה כי הוא שינה צורה. פשוט מאוד. הרמ"א כותב שאסור לחתום על חוזה עבודה של שש שנים. של יותר משש שנים. שנאמר, שש שנים יעבוד, ובשביעית יוצא לחופשי. השכיר זה סוג של עבדות, זה יותר נקי להגיד את זה ככה, אבל זה סוג של עבדות.
מה שעשינו בצבא על 10 שנים זה לא טוב?
מה שאתה עשית בצבא 10 שנים? זה מצוין. זה מצוין.
מה מצוין?
זה מצוין, להיות בצבא.
לא, אבל למה אתה חוזה?
לחתום על חוזה של 10 שנים?
6 שנים היה גם.
לא יודע, לא יודע.
קיבלנו מענקים, קיבלנו זה.
אני מבין, יש מקום לשאלה. יש גם שחוזר בו בחצי היום, שנאמר, כי לי ישראל... הרי כתוב פועל חוזר בו אפילו בחצי היום, שנאמר, כי לי ישראל עבדים. למדנו שסיפורי האבות הם טעמי המצוות. איפה נמצא טעם איסור שפחה חרופה? בסיפורי האבות. אולי, 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 במעשה בלהה. מעשה בלהה וראובן, אולי, לא יודע. כן, שמה, הוא בעל שפחת אביו סך הכל.
לא, זה אומרים שהוא הרביץ חמיתות, לא אומרים שהוא בעליה.
מחלוקת ראשונים, מחלוקת תנאים אפילו, מה שאתה אומר בגברה עצמה, זה תנאים נחלקים בזה. זאת אומרת, כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה, נכון? נכון, אבל שם בגמרא רואים שיש תנאים שחולקים על זה באותה סוגיה ממש. כן. טוב. כן. הוא, אה?
אחרי זה מתלוננים ומתקדלים בשיעור.
ומן המשמעות של... תראה, יש פרוטקציות לאינטרנט. למה? זה הקסם של הטכנולוגיה. ומן המשמעות של יחרף, נגזרים לדעתי דבריו, שפחה נחרפת לאיש, קרוב לערבית מונח רפא, 5, דהיינו, שרה מקניין העבדות לקניין הנישואין. מורה נבוכים, חלק א', למתת. מה זה מונח רפא? אפשר לראות. מורה נבוכים, א', למתת. הוא כותב. ומעניין יחרף לדעתי, אומרו נחרפת לאיש, דומה לערבי מונח רפה. כלומר, נתתה מקניין העבדות לקניין האישות. מפרש הרב קפח, שמונח רפה זה תרגומה המילולי נטויה. נטוי, נטה, נטה. כלומר, היא קצת יצאה מן העבדות. היא בדרך לצאת. כן, יש דיון על זה במסכת העדויות. כתוב, וזה מובן במסכת חגיגה, מי שחציו העבד וחציו בן חורין. אז מה אמרו על זה בית הלל? בית הלל אומרים, עובד את עצמו יום אחד ואת רבו יום אחד. זאת אומרת, הוא עובד. היום הכסף שאני מרוויח זה של הרב שלי, של אדוני. מה שאני עובד מחר זה שלי. עושים 50-50. עובד עצמו יום אחד, את רבו יום אחד. אמרו להם בית שמאי לבית הלל, את רבו תיקנתם, אבל את עצמו לא תיקנתם. לישא שפחה אינו יכול, מפני שהוא בן חורין. לישא בת חורין אינו יכול, מפני שהוא עבד. אלא מה, ייבטל? אולי ייבטל באמת, אולי נגיד שאדם כזה פטור ממצוות פריה וריביה. ולא התחתן. מה? יכול להיות שלא התחתן. והלא, לא נברא העולם, אלא בשביל פריה וריביה שנאמר, לא תוהו ברעה, לשבת יצרה. אלא מפני תיקון העולם, שימו לב איך שזה משתנה. בהתחלה מתחילים איזה בעיה אישית. יש בן אדם, יש לו בעיה פרטית, חצי אוהבת, חצי בן רואית, איך הוא יתחתן. בהתחלה בכלל הבעיה היא כלכלית. איך נסדר את המשכורת? איך נחלק את הרווחים? אחר כך זה הופך להיות ראייה, אבל איך הוא יתחתן? אבל לא נברא העולם. כן? אז מתחילים כבר להגיד, בשביל מה נברא העולם? אחר כך נגיד, אלא מפני תיקון העולם. זה מקבל כבר ממדים ענקיים. כופין את רבו ומשחררו, אז כלומר, לוקחים את האדון השני, מכריחים אותו לשחרר את העבד, אבל מה עם הכסף שעולה העבד? אומר, וכותב לו שטר על החצי דמיו. כן? מה שהעבד פשוט יש לו עכשיו חייר. הוא כבר לא עבד, הוא עכשיו בן חורי, הוא צריך לעבוד, הוא צריך להחזיר את הכסף של מה שהוא עולה, של חצי ממה שהוא עולה. אלא. למה הכוונה כאן? זה קורה, זה קשור לשאלה ששאל פה השואל הקודם. איפה זה נרמז בתורה כל הדין הזה? פשוט מאוד. מי היה עבד פעם בסיפור של... עם ישראל היה עבד. מי גזר עליו את העבדות הזאת? פרעו והקדוש ברוך הוא. היינו עבדים מפני שני אדונים. גם בגלל שהקדוש ברוך הוא גזר את העבדות, וגם פרעו גזר את העבדות. עכשיו, מה קרה? אחד מהשניים שחרר, הקדוש ברוך הוא אמר, זהו, אני משחרר אתכם. אבל פרעו נשאר, חצי עבד, חצי בן פורים. הקדוש ברוך הוא אמר, מה? שלח את משה כדי להוציא אותנו ממצרים. לא, מהעבדות במצרים. נכון, זאת אומרת, ממצב העבדות במצרים. ואז יוצא שתיקון העולם מתעכב בגלל זה. לכן הקפו את רבו, דיינו את פרעו, ושחרר את עם ישראל. אבל מה?
אי אפשר להגיד שבהתחלה הקדוש ברוך הוא זה, ואחר כך הוא שחרר, הרי המצב שלו לא השתנה, המצב שלו ביחס לעם ישראל לא השתנה.
ודאי שהשתנה.
סליחה.
העבדות נקבעה בגלל ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדו בינו אותם. כלומר זה בברית בין הבתרים, הקדוש ברוך הוא קבע שאנחנו נהיה עבדים. בסדר? והוא קבע שיש לזה גם גבול. 400 שנה וגם את הגבול של עבדות על אנוכי ואחרי כן יצאו בחוש גדול. כלומר הקדוש ברוך הוא אמר, הגיע הזמן, מצידי, תצאו. אלא מה פרעה מתנגד? צריך לכפות.
צאו ממצרים מהעבדות של פרעה, זה קום האחד בשני מהשניים מהשותפים. השותף האחד יגיד, טוב, אתה
כבר יותר
לא עבד לשני? מי אמר?
לא.
אם הקדוש ברוך הוא אומר, אתם יותר לא עבדים שלי, אתם תורמים מצוות,
לא, העבדות שהקדוש ברוך הוא הטיל עלינו במצרים לא הייתה עבדות של מצוות, הייתה עבדות של שעבוד. והקדוש ברוך הוא קבע...
זה שעבוד לשותף השני.
לא, לא שעבוד לשותף השני. זה שעבוד למצרים. עכשיו, מי קבע את הדבר הזה? גם פרעה וגם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא החליט להפסיק את זה, פרעה התנגד. לכן כפו את האדון, והוא שחרר אותנו. אלא מה? יש לנו מחויבות כלפיו. כותב לו שטר על חצי דמיו. כלומר, אנחנו, יש לנו איזה חוב מוסרי כלפי האנושות, אנחנו חייבים לקחת בחשבון את רוממות האנושות יחד עם רוממותנו.
יש
רק בעיה
בהסבר של הרב.
זהו.
חצי דמיו... למי שלא רוצה
לשחרר,
חייבים
לפרעה,
לא
קדוש
ברוך?
נכון, חייבים לפרעה. אנחנו חייבים לפרעה.
מה חייבים לפרעה?
והיא בשלח פרעה. מה זה בשלח? שפרעה ממשיך ללוות, כן? לשלח, כוונה ללוות. כלומר...
רב, מי בבסיס היה דיון שם. כמו אמר להם, תביאו את מה שגזלתם איתם, הם ברחו, ישירו את שדותיהם. ככה כתוב בגמרא.
נכון, נכון.
נו, אז לפי דעתו של הרב, הם צדקו. אנחנו עוד היינו חייבים להם, כי ברחנו באמצע.
אנחנו חייבים להם. זאת אומרת, יש, הרי, צריך להגיד משהו, מה זה פרעו? בשלח פרעו, כן? בשלח, שני פירושים יש בחזל, אחד הפירושים, מלווה. שפרעו ליווה אותנו. מה זאת אומרת הוא מלווה? שיש איזו כבדות בגאולה, משהו מתעכב. פרעו אותיות, העפר. העפר. זאת אומרת, יש, מה, הגאולה לא הולכת חלק, בגלל שיש לנו מחויבות כלפי אומות העולם. למשל, גם בימינו. הם נתנו לנו מדינה. החלטת האום. כיוון שהייתה החלטה של האום שתקום מדינה, יש לנו איזושהי מחויבות למשפט הבינלאומי וכו' וכו'. נכון? לא השתחררנו מזה עד הסוף.
אם זה היה תלוי בבריטים, הרב, הבריטים נתנו את הנשק לערבים, ומבחינת הבריטים, אם לא היה אכפת להם...
אני אמרתי הבריטים...
הבריטניה הייתה...
אני אמרתי הבריטים...
הייתה הצהרת בלפור...
בלפור, נכון. אז יש לנו חוב, וגם הייתה החלטת האום, נכון. טוב, עד כאן.
אבל למה לכל העולם?
עד כאן, עד כאן.